זהו. אנחנו נמצאים בזמן שכולם יודעים שקורה משהו, וחמקמק, וצריך להבין בדיוק מה אנחנו מאמינים, יודעים שאנחנו מדברים על ימות משיח, אז ימות משיח זה לא משחק. ימות משיח זה סוף סיפור של כל היצירה האלוקית הזאת שהקדוש ברוך הוא עשה פה 6,000 שנה. ואנחנו כוכבים בתוך הקטע הזה. רק שיש ערפל בלילה הזה. וכל השיעורים שאני עושה על סדר עולם חדש זה בשביל להסביר את המציאות. כי אתה לא יכול להיות לוחם אם אתה לא מבין את הקרב. אתה לא מבין מי נגד מי. עכשיו אני חשבתי, היה איזה יהודי אחד, יש יהודי אחד. קוראים לו הרב ארז משה דורון שליטה, תלמיד חכם, הוא כתב ספר, קוראים לזה לוחמי התמורות. אתה מכיר את הספר הזה? אתם מכירים אותו? עכשיו זה, אני לא צריך להכיר את הספר בשביל להבין מה אני אומר, אני אספר את הסיפור, את הקטע שאני רוצה להסביר. ובספר הזה, הוא קרא לספר הזה לוחמי התמורות, המלחמה האחרונה, הוא מתאר את בדיוק את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. על פי דרכו. ויש שם כמה קטעים בספר הזה, ספרות זה אומנות נפלאה מאוד, שהיא לא ממצה את עצמה. אבל בספר הזה זה בא לידי ביטוי. הספר אומנותי במדרגה חבל הזמן, הוא משתמש שם בדימויים נפלאים מאוד, משהו במדרגה של המטריקס. אני אנסה לספר את אחד מהסיפורים שהוא מספר, כדי להבין את מה קורה איתנו היום. אז הוא מספר שם סיפור, כאילו שזה זה בפלנטה אחרת, ויש איזה עיר, שהיא בנויה מכמה וכמה קומות, והעיר הזאת מציין את השליטה של הערב רב. כאילו הערב רב נמצאים שם, והצדיקים, אנשים, אלה שלא שייכים במציאות של הערב רב, לכאורה, הם כפריים שחיים שם, באזורים שמעבר לעיר הזאת. עכשיו, העיר הזאת, היא בנויה בצורה מיוחדת מאוד, יש לה חומה ששומרת עליה. והחומה ששומרת עליה, היא בנויה מהנשמות שנמצאות במצרים בשבי. יש מדרש דומה לזה בעניין של התינוקות שהיו שמים בחומה. אז זה הנשמות האלה, שנמצאים בשבי, אז הם אלה שבעצם בונים את החומה של העיר הזאת שנשלטת על ידי הערב רב. על ידי הערב רב, על ידי הצד הרע שבערב רב, כן? עכשיו, אז מה יוצא? אז יוצא שהעיר הזאת בעצם היא נשמרת על ידם, והקיום שלה הוא מותנה בכמה אנשים יש בחומה, או איך החומה בנויה. ואם חס ושלום, איזה מישהו מנסה לברוח מהחומה, או משהו כזה, אז זה יכול לסכן את העיר. אז הם דואגים שאנשים לא יברחו מהחומה. זה פחות או יותר הדימוי של הרב ארז משה דורון. במטריקס הם תיארו את זה כאנשים שהם בעצם בטריות. זאת אומרת שיש אנשים שהם בטריות, הכוונה שהמציאות שלהם מספקת אנרגיה לצד האחר. עכשיו, אצלנו המציאות כמובן זה אותו דבר, מה שאומר לנו שגם המטריקס וגם הרב ארז משה דורון אמר, זה בסך הכל דימוי למציאות שאותה אנחנו חווים באמת. עכשיו, איך זה בא לידי גילוי? אתה רואה שכל אלה שלא מתקוממים, כשבאים לשלוט עליהם, כל אלה שנוח להם, במציאות הפשוטה הזאת, בלי לשאול יותר מדי השאלות מאיפה באתי ולאיפה אני הולך, רק תן לי לחוות את מה שאני חווה פה, ואל תפריעו לי יותר מדי. אז האנשים האלה הם בעצם הבטריות של הסתרה אחת. אלה אנשים שהם בחומה ששומרת על המציאות של הערב רב. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבעולם הזה הכל זה, זה לעומת זה עשה אלוקים. יש את הקדושה ויש את התומעה ויש מאזן. עכשיו, כמה שאנשים פחות שואלים את השאלה הקריטית, מי אני ומה אני, מי אני ומה חיי, כן? ולא מפנים את העניין שלהם לנושא הזה, אז הכוח של הנשמה שלהם מנוטרל בעצם. ואז הוא מנוטרל, זה אין דבר כזה נוטרל. זה או אתה פה או אתה שם. או אתה איתנו או אתה נגדנו.
מישהו אחר אומר לך מה אתה ומחייך.
כן, בדיוק. והוא קובע לך בדיוק מי אתה, והוא מכניס אותך לתוך הנישה שלו, ואתה נהיה אבן בחומה או בטריה, וככה עוברים עליך חייך עם תו ירוק, אתה מסודר טוב, וגם אתה תקבל חיסונים, יסדרו לך שאתה יכול ללכת למסעדות, ובאופן כזה, אז מה שהם עושים בעצם, הם קובלים את המציאות, וכל פעם שיש אנשים שהם כאלה, אז אלה בעצם האויב הגדול של הקדוש ברוך הוא. זה לא אלימינטי. כי הכל תלוי בנשמות ישראל, זה לא תלוי באיזה גוי התווין שהוא אפיפיור או אני לא יודע מי. אלה כולם מריונטות על החוטים של הקדוש ברוך הוא מנענע פה בכדי להחזיר את עם ישראל בתשובה. והקטע הוא שבתוך החומה הזאת, שם אתה יכול להיות סגור הרבה שנים ולרצות להעביר את החיים שלך שם בתוך הדבר הזה. ויש בסיפור של הרב ארז משה דורון את ההסבר איך הם מביאים את הבן אדם להיות אבן בתוך החומה שלהם. איך הם יוצרים את הסיטואציה הזאת? איך הם ממירים אותו? יש להם דבר כזה שנקרא ממיר. ממיר זאת אומרת שהוא לוקח מישהו שהוא חלק אלוקה ממעל ממש, והוא הופך אותו לבטריה. ודיברנו על זה כמה פעמים בזמן האחרון, בשיחות האחרונות. שאתה רואה שאנשים חיים בפחד, יש להם פחד מהחיים עצמם, וזה יכול להיות אנשים המון אנרגיות, כן? אבל לנסות לברר מה הסיפור שלו, מאיפה אתה, מה אתה עושה כאן, זה הוא לא יכול. או אנשים שקשורים לקטע של תאוות, בקטע של התאוות, מי שננעל על הדבר הזה, הוא נהיה בטריה קלאסית. והמוח שלו, אופ, הוא באוף, הוא לא מסוגל לחשוב. אין דבר כזה, בן אדם נואף, פיקח. פיקח זאת אומרת שהעיניים שלו פקוחות לראות מה קורה בעולם. עכשיו, אז מה יוצא? אז יוצא שאנחנו נמצאים במין מצב כזה, שיש עכשיו כמו ממלחמה כזאת. כן? המלחמה איפה? היא במישור הזה. שיש כאלה שהם מספקים אנרגיות לאולימינטי, לערב רב, ויש כאלה שנלחמים נגד הדבר הזה. יש כאלה שיודעים בדיוק מה קורה, כן, אלה שלמדו פנימיות של התורה וכו', אז הם מבינים, הם מבינים מה קורה, שם זה כתוב, כמו שאנחנו מנסים להסביר, כן? יש כאלה שיודעים פחות, וכל אחד יש לו את הקטע של בטריה בסגנון המיוחד שלו, כמו שאמרתי, יש הרבה אנשים חרדים שהם בטריות גמורות. וזה הניסיון שלהם, לא שהם רשעים או משהו כזה, זה פשוט הניסיון שלהם. זה אנשים שיש להם משפחות, צריכים להכיל אותם, יש ילדים, יש עבודה. ומה אתה רוצה שאני אעשה? אני חייב לקבל חיסון. כי אם לא, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? דווקא כשמתעורר סיפור כזה, אז זה הרמז הברור לזה שאנחנו בימות משיח. כן, שמנסים, כי כל הימות משיח זה הכל מבחנים של אמונה. וצדיק באמונתו יחיה. וזה בכלל בכלל לא סיפור פשוט. אנחנו רואים ש... אם אתה תסתכל, אז יש מיליונים בארץ הזאת שהתחסנו. יש עכשיו קצת ירידה בחיסון, זה אנשים מתחילים להתעורר לעובדה שזה... יכול להיות שזה מזיק להם. והערב רב, דרך תקשורת, דרך רדיו, דרך טלוויזיה, דרך כל העניינים האלה, שזה צריך לדעת, רדיו וטלוויזיה זה הפה של הנחש. זה הפה של הנחש ממש, ומי שחושב שהוא יכול לשמוע חדשות ולא יעבדו עליו, אז הוא טועה. הנחש הזה זה לא דבר שמתעסקים איתו. זאת אומרת, מי שרוצה לדעת מה באמת קורה, אז לך תפנה לעניינים אחרים, לך תמצא את האינפורמציה שלך, אתה מבין, במקומות אחרים, אתה רוצה לדעת מזג האוויר, אולי. אבל בכל מקרה, מי שישמע אותם, אז זה הפה של הנחש בעצמו, והנחש הזה יותר פיקח ויותר עמומי, מכל מי ששומע אותו, והם יעבדו על כולם. והם יודעים את הנחש הזה, הוא החטיא את אדם הראשון בדיבור, ואנשי תקשורת, וטלוויזיה וכו', זה הם בסיפור הזה. והם... אי אפשר, אף אחד לא יכול עליהם. אתה, אני אומר, מי שבאמת רוצה לדעת מה קורה פה, תברח מהדבר הזה, אל תשמע. וכי אם אתה תשמע, הם יפילו אותך.
מאורה של צפיים.
כן. זה ממש הפה של הנחש, אתה לא יכול להוציא מזה דבר טוב. אין.
הם מדברים את כל הפחדים שלך.
כן, הם יודעים בדיוק איך לדבר בצורה שזה... הופך את הבן אדם לבטריה, מכניס לו ספקות, כל מיני עניינים כאלה, מרחיק אותו מהצד של הגאולה שהוא צריך לה. זהו, אז זה, ואנחנו רואים שמיליונים של אנשים נפלו בדבר הזה, זאת אומרת, נמצאים עכשיו בשליטה, הם כאילו מציאות של בטריות. אז עכשיו, אז מה יהיה? אז איפה יבוא משיח בתוך דבר כזה? כאילו יש ערבות בעם ישראל, ערבות בעם ישראל זאת אומרת, זה הגאולה חלה על כולם. זה לא שיש כמה צדיקים יגאלו וכל השאר זורקים אותם לפח. אין דבר כזה. כולם שייכים בסיפור הזה. עכשיו, מה שאנחנו סובלים, אנחנו סובלים מכיוון שיש פה עניין שיש איזון. אז המצב בעם ישראל היום הוא שמיליונים לקחו את החיסון הזה, ומיליונים מסתפקים בסיפור של בטריה, אפילו שהם לא יודעים שהם בטריה, כן? הם לא יודעים שהם בטריות, הם לא יודעים שהם אבנים בחומה, הם לא יודעים שהם שאלה שמקיימים את הרע הזה שבעולם. כן? אבל במציאות זה ככה, והשאלה מה התיקון של הדבר הזה? איך מוצאים את ה... איך יוצאים החוצה? זאת אומרת, איך אני מוציא את האנשים מהחומה הזאת, ואיך הופכים את הבטריה לבן אדם?
איך ממירים מומר?
בדיוק. איך ממירים בטריה? איך זה יקרה? אז זה, מי שיודע, זה אחד מהדברים הכי קשים לעשות. זאת אומרת, לתפוס בן אדם, תחיל להסביר לו, בוא תשמע מה כתוב בזוהר, הוא לא יודע מה זה זוהר וזה לא מעניין אותו. ואפילו אם הוא יודע, זה לא בסיפור שלו בכלל. ואפילו אם זה כן באיזשהו צד, אתה מבין, נניח שהוא בן אדם שיש לו מידה מסוימת של יראת שמיים, אבל מה אתה עושה ממני? אני יש לי משפחה, אני צריך להכיל אותה. וחוץ מזה, הרב הוא אמר שכן, וזה תיקן תפילה, יש איזה רב אחד, תיקן תפילה לאלה שלוקחים חיסון. תיקן תפילה, יענו, אתה תיקח, לפני שאתה לוקח את החיסון, תפלל לקדוש ברוך הוא.
שהחיסון יעבור.
זה אתה עושה השתדלות רוחנית בשביל להפעיל את הצד הגשמי, לא יודע מה בדיוק הוא חשב שם, כן, אבל אם הוא עובדה שיש כאלה, אתה מבין, זה בלבול גדול. הסיפור שהרב ארז משה דורון מספר, הוא מספר דבר נפלא מאוד. הוא מספר שהמלחמה הזאת, המלחמה האחרונה שהוא מתאר, הולכת ומסתבכת. היא הולכת ומסתבכת, וזה נהיה דבר קשה מאוד מאוד. ומגיעים כל הלוחמים שקוראים להם שם לוחמי התמורות, הם מגיעים למצב של שבר נוראי. למה? כי במציאות לא יעזור שום דבר. יש ערבות, והנשמות שנמצאות שם, בתוך החומה, כל עוד שהם בטריה של החושך, אז החושך הזה מהיר, כמו אולימינטי. כן? החושך האולימינטי, אתה מבין, החושך המואר, אבל זה מציאות, זה ככה. עכשיו, מה שקורה בסיפור שם, הוא מספר שבתוך המלחמה הזאת, באיזה קטע מסוים, יש שם איזה קטע של איזה תפילה וכו', והנשמות האלה שנמצאות שבויות בחומה, קורה להם משהו מההתקללות, שגם להם סוף סוף, כמו שאנחנו נשפעים מהם, הם נשפעים איתנו. כן? אז קורה להם איזה משהו, והם שוברות את כל הסורגים, ופורצים את כל המחיצות, מפוררים את כל החומה, כל החומה הזאת נמוגה, כי ברגע שהם מפסיקים לתפקד כמו בטריה, או מבינים מאין באת ולאיפה אתה הולך, או מוכנים לשאול את השאלה הזאת, או מוכנים לנסות להבין מה בעצם קורה פה, מעבר למה שאני הייתי רוצה שיקרה פה. אז והדבר הזה מפיל את החומה, וברגע שנופל את החומה, אז אין שום הגנה לערב רב האלה, ובסך הכל הם מתפרקים. וזה סוף, זה, 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 זה אחד מהשלבים המאוד קריטיים במלחמה. זאת אומרת, שאנחנו רואים שאצלנו גם צריך להיות דבר כזה. זאת אומרת, מה שהרב ארז משה דורון, הוא רק נתן תיאור למציאות. שזה מציאות, זה ככה. אז עכשיו אנחנו רואים, במציאות שלנו צריך להיות אותו דבר. זאת אומרת, במציאות שלנו יהיה איזה שלב שבו כל אלה שקיבלו חיסון, הם התעוררו פתאום לעובדה שיש פה איזה מישהו שהנדס מחלה ותכנן חיסון בכדי להפיל אותנו באיזשהו מערכת. ואני הייתי קורבן של הדבר הזה. ולא רק אני, גם הילדים שלי. יהודי, כן, נשמה יהודית שפתאום מבינה דבר כזה, אנשים הפילו אותה בפח, זה יוצרת אצלה כעס פנימי חזק מאוד. יכול להיות שהם לא ישר יבינו שזה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, הם יבינו קודם כל שהפילו אותה בפח. ויש כבר המון חילונים כאלה, כן. שהבינו שפה יש איזה מלכודת. הם לא מבינים מי עשה את זה ולמה, הם לא רואים את השורש העמוק של הדברים, שזה בעצם הקדוש ברוך הוא מסובב את כל הסיבוב הזה, כדי להחזיר את עם ישראל בתשובה, והם לא יכולים לראות את זה, כי אף אחד מהם לא למד שום דבר, ואין להם שום מושגים, אבל הם נמצאים בכעס נוראי, על העובדה שפגעו בהם ופגעו בילדים שלהם. עכשיו השאלה היא, אותם אלה שנניח התעוררו לדבר הזה, אז מה יהיה איתם? אז הם ימותו? כי החיסון הזה נועד לחיסון, דילול אוכלוסין. אז הם ימותו, ונגמר הסיפור. לכתחילה צריך לדעת שהחיסון הזה באמת נועד בשביל חסל, ומי שתכנן אותו, הוא תכנן אותו בדיוק לפי הכללים הפיזיים שהורגים את הבן אדם, אבל אנחנו צריכים לזכור שהיהודי הוא לא פיזי. יהודי זה מציאות מטאפיזית. יהודי הוא חלק אלוק הממה ממש. גם כשהוא בתוך גוף, אז הוא חלק אלוק הממה ממש. ויש חשבונות של הקדוש ברוך הוא. את מי הקדוש ברוך הוא לוקח ומתי? אז יש מלאך המוות, הוא הורג אנשים, וזה לא ביל גייטס. כן? ומלאך המוות הוא שליח שעושה עבודה טובה, לפי איזו תוכנית שאף אחד לא יודע. שמעתי סיפור של הרב חשין פרסלבר, שהוא סיפר שהיה איזה יהודי אחד לפני 40 שנה שעבר את השואה, אשתו והילדים שלו עלו בעשן השמיימה, והוא הגיע לארץ ותמיד ראו אותו שמח, שמח ומאיר. יום אחד מישהו לא יכול היה להתאפק, שאל אותו, אמר לו, תגיד לי איך זה? אתה לא זוכר שום דבר? אמר לו, למה? אני זוכר הכל. אז בכל זאת תסביר לי איך אתה כל כך שמח. הוא אומר לך, אני שמח על התוכנית האלוקית שיצאה לפועל. כך הוא אומר. אני יודע שזה התוכנית האלוקית. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? ועכשיו יהיה אותו דבר פה. זאת אומרת, כל אלה שהם מחוסנים ויקבלו שכל, אז כמובן שבהתחלה זה יבוא להם בצורה של כעס על מה עשו להם. אבל בסופו של דבר, ההבנה האמיתית שהם יצטרכו להבין, זה מי עשה להם את זה. ולהבין שזה הקדוש ברוך הוא מסובב, כל הסיבות הוא סובב את זה. והוא ברא את הנשמות והוא נתן להם גוף. והוא בורא את העולם הזה בכל רגע ורגע, זה אמיתי. והוא יכול לברוא את זה עם ההשפעה של החיסון, והוא יכול לברוא את זה בלי. ויש צד שהנפש הרבה יותר חזקה מהגוף. הגוף זה איזה תשמיש קטן של ה... זה איזה לבוש דק של הנשמה. והוא מתפעל, הוא מתפקד על פי הנשמה. זאת אומרת, שכל מי שאתה רואה אותו שקיבל חיסון, זה לא היבט תקווה. זאת אומרת, מצד המציאות, אבל זה מה? זה בתנאי. זה בתנאי שהוא מתקשר לרעיון האמיתי של מה שקורה פה. מי שידע שהוא חלק לא קנימה ממש, אי אפשר להזיק לו. בסיפור של הרב אלו מוסי דורון, הוא מספר איזה משהו מאוד מעניין. הוא אומר שברגע שכל הנשמות האלה מרדו בחומה, מה שנקרא, אז הוא אומר, ירדו כמו חרבות מהשמיים. ככה זה נראה, כי ירדו חרבות מהשמיים. והחרבות האלה, אלה החרבות שבעצם הכריעו את אותו קרב שהיה שם. השאלה, למה, מה החרב עשתה פה? החרב, זה צריך לדעת שחרב זה דימוי מאוד מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין, שהוא מסביר עניינים עמוקים מאוד בבחירה של היהודי. חרב, איך חרב מסביר את זה? אז קודם כל הרב ארז משה דרון הזכיר את העניין של חרבות, שהחרבות של אותם נשמות, או האור של החרבות שבא מהנשמות האלה שהיו שבויות בחומה ופרצו אותה, הם אלה שהחריעו את הסיפור. ואני אנסה להסביר את זה.
לא הצדיקים.
לא, זה ביחד הולך, כי יש ערבות. אתה, מה שנתן להם את הכוח לעשות את זה, זה המלחמה של הצדיקים. אתה מבין? ועכשיו שהם עשו, זה מצטרף ל... כמו שאמרתי, יש ערבות בעם ישראל, הגאולה היא על כולם. הגאולה צריכה לחול על כל העולם כולו, על כל הדומם, צומח, חי, מדבר שבמציאות, בכל הקוסמוס גם. כן? עכשיו, הסיפור של החרבות, מה הם? אז בשביל להסביר את הדבר הזה, צריך לעשות קצת גימטריות. למשל, אנחנו יודעים, אני לא יודע מי ששמע את השיעורים שלי מדי פעם, אז אני אומר את הסוד הנפלא הזה, שכל אור שיורד לחוכמה, יש תנאי שמחייב אותו. זאת אומרת, אם אתה אפילו נגיד דברים גשמיים, כמו בן אדם רוצה להיות חגורה שחורה בקראטה, דן חמש, אז הוא לא מספיק שהוא יעשה התעמלות מדי פעם. כן? הוא צריך להשקיע את החיים שלו בדבר הזה. זאת אומרת, יש כמה תנאים מאוד קשים. אתה מטפס שם בהדרגה, בהתחלה אתה רק צריך להתאמן כמו שצריך, אחרי זה אתה צריך לזרוק את הסיגריות, אחרי זה את הקוקה קולה, אחרי זה אתה צריך להבין, כשאתה מגיע כבר למדרגות גבוהות יותר, אתה כבר צריך להבין איך אתה מתייחס עם האישה שלך וכו', וכל מיני עניינים שתשמור על האנרגיות שלך, וסיפורים וסיפורי סיפורים. אבל זה תנאים, שבכדי שהאור של החגורה השחורה דם חמש תשרה עליך, אז אתה צריך, אתה חמש, שש, שבע, מה שיש שם, כן? אז אתה צריך לעמוד בתנאים הנצרכים. אותו דבר בכל מקום. זאת אומרת, אתה רוצה שהאור האלוקי יאיר עליך, אז יש תנאים מסוימים בתורה. אומרים לך, לא תנאף, לא תטורח, אלא ובכן, תאכל, אוכל כשר, תשמור שבת, כן, דברים כאלה. אז אתה מתאפס על המציאות, ואז האור של הקדוש ברוך הוא יאיר לך דרך העולם הזה. אחרי זה יש תנאים יותר גבוהים, אתה יודע, למשל אנשים שצריכים להתגבר על השנאת חינם שלהם, על העין רעה שלהם, תאוות ממון שלהם, ועוד כהנה וכהנה סיפורים, ואז הוא יכול להיות שהגיע לתנאי יותר גבוה, יכול להיות שגם הרוח שלו תאיר, ויש בחינות מסוימות שגם הנשמה מהירה על האדם, ויש גם חיה יחידה וכו'. עכשיו זה תנאי, אבל לכל דבר, לכל אור שנכנס למציאות יש תנאי. והנשמה שנכנסת לעולם הזה היא מותנית. מה היא מותנית? זאת אומרת שהיא עומדת בתנאי, אז היא מלאה את הפונקציה שלה בתור נשמה, ואם לא, אז היא בטריה. כן? עכשיו, התנאי הוא תמיד בשם אהיה, אקיה, והאור הוא בשם הוויה. כאילו האור זה הצד הזכרי, והתנאי הוא הצד הנקבי. ואתה רואה שהצד הנקבי הוא תמיד בבחינה של תנאי. למה? אתה רואה שהאימהות בעם ישראל נקראות אם. אם זה לשון אם. זאת אומרת, האם, היא אומרת לבעל שלה, מי שהיא אם בישראל, היא אומרת לו, אם, כך וכך וכך, אז... וכל האימהות היו כאלה. וכל אישה בישראל בעצם, יש בה את הקטע הזה שהיא צריכה להעמיד את הבעל שלה בתנאי. ויש הרבה גברים שמאוד לא אוהבים את התנאי הזה, כן?
שמאוד אוהבים?
לא אוהבים את התנאי
הזה. אף אחד לא אוהב. כתוב, שנא ברנה שריין דאימה. זאת אומרת, בן אדם שונא את ערוות אימו. מה זאת אומרת בן אדם שונא את ערוות אמו? בשביל שמישהו יחפוץ בערוות אמו הוא צריך להיות איזה קוקו, מסובב. אלא הזוהר לא מדבר בפשט. הוא אומר שנא ברנש עריין דאימה, זאת אומרת הבן אדם שונא את, את החיבור עם התנאי. החיבור עם התנאי תמיד קשה. למשל אם אני אגיד למישהו, אתה יודע, אתה צריך לתקן צורת המדבר שלך, מעכשיו אתה מדבר לשון הרע. אל תדבר לשון הרע, תקבל לשון הרע, תבין, תבין מה זה עונה הדברים, וכל וכו', כל מיני עניינים כאלה, איפה?
בן אדם שונא כאילו להיוולד מחדש.
בן אדם להיכנס לתוך מערכת שתנאי זה דבר בעייתי. ואז הוא אומר, שנא ברנש, שונא ברנש את ערוות אמו. אבל הכוונה פה זה של לבוא אל התנאי עצמו, זה נתפס אצלו כמו מין דבר שהוא קשה מאוד.
זה הממיר.
רחם זה כמו אותיות כמו להיות מחר, כאילו, בן אדם רוצה להישאר במקום, הוא לא רוצה להתקדם.
נכון. עכשיו, אז מה יוצא? יוצא, אם אתם תסתכלו טוב, אז שם מקיה זה 21. בפרצוף שלם של שם מקיה ב-10 ספירות, זה יוצא 210. ו-210 זה בדיוק מספר השנים שבני ישראל היו במצרים.
מניין רדו.
כן. 210 שנים זה לא במקרה, אלא מצרים זה מציאות שהנשמה נכנסת לעמוד באיזה תנאי, וכשהיא עומדת בתנאי הזה, היא יוצאת.
כמו הברזל.
היא יוצאת ממצרים. אז עכשיו, אז מה יוצא? למה אני אומר את כל זה? אם תעשו חשבון חרב, יוצא גם כ-210. בגימטריה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שחרב זה משהו שבכדי לעמוד בתנאי את החייב שלך חרב. חרב בכדי להשמיד את המסתינים, את אלה שמרחיקים אותך מהאור האלוקי. כן, זה החרב שיש באדם. ומי שאין לו חרב, אז הוא יהיה חרב. לאכול עליו החורבן. וכל החורבן שאנחנו מצאים בו היום זה בגלל שאין לנו חרבות. וכל הנשמות שנמצאות בתוך החומה בטריות, ולא מפעילות את התנאי שמחויב מהם, אז זה החורבן בעצם. כן? וצריך אולי להרחיב בנושא הזה. למשל, אתם תראו, תלמיד חכם, איך הוא נקרא? חבר. למה? כי מי שיש בו בתנאי, אז הוא מתחבר.
כן.
למציאות, לתכלית.
מחבר אותך, כן, לבחירה.
כן. ואותו דבר בחר, בחר זה גם 210, מה זאת אומרת? הבחירה היא תמיד אם אני נכנס לתנאי או לא.
הר סיני נקרא חורב.
כן, שם קיבלו את התנאי
הרחב.
שזה התורה בעצמה, שהתורה בעצמה מייצגת את התנאים, את התנאי המצוות שצריך לעמוד בהם. אבל תכלס, למשל, מישהו מתאמן בכניסת התנאי הזה, הוא נקרא בחור. מבינים איך הולך? לשון הקודש זה דבר שנפלא מאוד. כן, אבל תכלס הרעיון, הרעיון הוא זה שהחרבות האלה שירדו מהשמיים בסיפור של הרב ארז משה דורון, שמשמעו אותו, איזה סיפור יפה הוא סיפר. אז הקטע הוא זה שהם, זה הנשמות שנמצאות בתוך המציאות, הן לא רוצות לשמוע מתנאים ולא משום עניין, וברגע שהם נכנסים לסטרס נוראי במציאות של המלחמה שאנחנו נמצאים בה היום, אז זה מה שיקרה. זאת אומרת, אני מקווה, אני אתפלל לקדוש ברוך הוא שיעשה את זה ברחמים, באהבה, שלא נצטרך להיכנס ללחץ, כי הלחץ הזה, הנשמות הם, עם ישראל זה עם כשעורף. עם כשעורף זאת אומרת שהם לא רוצים שום תנאים, עזוב אותי, תן לי להיות מי שאני. והם ילחמו על הדבר הזה, זאת אומרת, בן אדם נלחם על הפוזיציה שלו, על מערכי הדעת המקולקלים שלו, בן אדם יכול להילחם עד מוות. כן? והם מתעקשים בצורה בלתי רגילה, וזה יכול להוביל אותנו למצבים שהם, אני יודע איזה צרה יהיה לנו. אנחנו יודעים שכתוב שהמשיח צריך לבוא בשנת שמיטה. בסוף שנת שמיטה. אבל עכשיו אנחנו נכנסנו בשנת שמיטה. כבר אנחנו בחודש השלישי של שנת שמיטה.
איפה זה כתוב?
זאת אומרת, איך?
איפה זה כתוב?
לא הבנתי.
איפה זה כתוב? כתוב בסוף שנת שמיטה?
כן, בסוף שנת שמיטה הוא צריך לבוא. אבל כבר היו הרבה שמיטות ולא בא. ויכול להיות שגם השמיטה הזאת לא. ויכול להיות שכן. אם כן, זאת אומרת שיש לנו איזה פסק זמן מסוים, אתה מבין, עד שיהיה לנו פה תהפוכות ועניינים מי יודע מה. ואם זה יהיה שמיטה הבאה, וואו, אז יהיה לנו 7 שנים של רעב, השם מרחם, כן?
כן, יש דיבורים על בצורת, עכשיו שעשו במרכז האקלים, בגלזקו, שהם רואים שעכשיו הולך להיות התחממות מטורפת, בצורים שלמים הולכים להישרף.
השם מעזור. אבל תכלס צריך לדעת שזה הכל תלוי באיפה הנשמות נמצאות, באיזה פוזיציה, עד כמה הם משתמשים בחרב שלהם.
מה עם זכות אבות?
זכות אבות, אתה לא מבין מה זה. זכות אבות זה בדיוק הקטע שאתה מנסה לדמות את עצמך לאברהם, יצחק ויעקב. מתי יגיעו מעשיי? למעשה אבותיי. זה לא שבגלל שיש לי איזה סרב סבא אחד שהיה צדק, אז בגלל זה יהיה לי טוב. אין דבר כזה. אין. העולם הבא זה עולם האמת. והעולם הזה הוא גם עולם האמת.
כאילו זכות אבות, זכית לראות את אבא, זה כאילו הכוונה? זאת אומרת, זכית להיפגש עם זה, זה כאילו לך עם התמונה הזאת?
כן, זאת אומרת, אתה צריך לדעת, מתי יגיעו מעשה למעשה אבותיי, זאת אומרת, מתי...
לא יהיו לך את הבבואה המושלמת, כאילו. תתחכה אחרי זה.
בגלל זה אנחנו מתפעלים 3 פעמים ביום. ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. כשבן אדם אומר את 3 המילים האלה, אז באלוקי אברהם הוא ממשיך לעצמו את אור החוכמה, אלוקי יצחק בינה, ואלוקי יעקב דעת. זאת אומרת, אבל איך זה נמשך? סתם אני אומר אלוקי אברהם נמשך לחוכמה? אם אתה מברר את הבירורים של החוכמה, זה לא עניין פשוט, כן? צריך להבין איך זה עובד. את העניינים של התפילה זה, זה סיפורים עמוקים, שמי ידע אם אנחנו נגיע לזה. אבל תכלס, הרעיון, הרעיון הוא פשוט, שיש לנו כאן קטע, כן? זה שאנחנו נמצאים עכשיו בתוך המלחמה הזאת. המלחמה הזאת, אם זה יימשך 7 שנים, אז זה 7 שנים לא בית אברהם. זה בית אברהם מצד הזה שאנחנו נבריא ונרפא, אבל זה יהיה בייסורים נוראים מאוד מאוד. והלוואי שאנחנו לא נצטרך לדבר הזה, אבל תכלס במציאות, כן, אנחנו נמצאים עכשיו בתוך המלחמה הזאת, ואתה רואה שרוב האנשים יושנים עדיין, יושנים, שינה ככה, ולמינתי טובה, ונלחמים על הפוזיציה, אתה מבין, של... שכל אלה שלא מתחסנים, אז הם לא בסדר, בגלל שכל מיני כאלה שוטפים להם את המוח. בקיצור, עשו אותם בטריות טובות. וגם, אני אומר, המציאות של, של אותם אלה ששבועים שם, צריך לזכור את זה, שהם לא עבודים. גם מי שקיבל זריקה, והרב אמנון יצחק, שהשם ישמור אותו, שכולם צריכים לדעת שאם יש מישהו, משיח בן יוסף בדור הזה, זהו. הוא ולא אחר. והוא בעל דין חזק מאוד. הם ידוע שיוסף זה בעל גבורות, וגם יצחק. כן? והוא אומר לכל אלה שהתחסנו, תדעו לכם, אתה התחסנת, אתה לקחת סם המוות ואתה תמות. ועל פי הטבע הוא ודאי צודק, אבל כמו שאמרתי מקודם, אם יהיה מישהו שיתעורר, אז אין טבע במובן הפשוט שלו. מי שיתחזק, צדיק באמונתו יחיה, ויחפש הדרך שלו, איך אני נחלץ מהחומה הזאת שתקעו אותי בה, איך אני משתחרר מפוזיציה של בטריה, ויתחזק באמונה שלו. לחפש את הדרך לתכלית הקיום, האדם הזה, כל ה-MRNA וכל הסיפורים האלה לא יחולו עליו. האור של הנשמה שלו ישרוף את כל הרעד שבחיסרו. אבל זה צריך להיות וואחד שטר, יענו תותח. אתה צריך להיות חזק בסיפור הזה, ולהיכנס לתוך הקטע הזה עם כל הכוחות שלך. ואז כשאתה תהיה כזה, אז הדבר הזה יעבוד. ואנחנו פעם סיפרנו את הסיפור, ממש בשיעור הראשון שעשינו, שעשיתי על אולמינטי, אז סיפרתי לאיזו אישה שאני הכרתי, שהיא חזרה בתשובה, והיא קיבלה מחלת סרטן בריאות, וזה עבר. והיה כלא היה, ממש, מין ריאות רקובות, נהיה לה ריאות של ילדה קטנה. איך זה? מה קרה לכל המקרובים והחיידקים והסרטנים? מי שברא אותם, הוא הפסיק לברוא אותם. זהו, פשוט מאוד. אז מי שברא את החיסון, זה לא פייזר. פייזר זה המצאה אלוקית, נפלאה מאוד כדי להחזיר אותנו בתשובה. זה פייזר. והמוכין של אלה שהמציאו את ה-MRNA, זה הקדוש ברוך הוא נתן בלבם לעשות את זה. והכל מכוון אלינו. ומה שאתם רואים שיש מיליונים או מיליארדים של אנשים סובלים עכשיו אותם בגלל הדבר הזה, זה בגלל שעם ישראל לא עושה את שלו. צריך לדעת שאחד מהדברים של מי שנפל בקטע של החיסון, שיכול לחלץ אותו, זה איזה תרגיל מעניין. אני אנסה להסביר את זה. דבר ידוע הוא, שאחד מהדברים שקשה מאוד לבן אדם להשתחרר ממנו, זה סמים קשים. הרואין ושות. ומי שנופל בדבר הזה, הוא בכדי לחלץ מהדבר הזה, הוא נכנס למערכת מאוד לא פשוטה. ואחד הדרכים לעשות את זה, ואולי זה הדרך היחידה, באמת להיחלץ מהעניין הזה, זה שהנרקומן הזה, שנפל בתוך הסמים האלה, במיוחד הרואין, שזה הסם הקשה, זה שהוא יוציא מישהו אחר. וכמה שהוא מוציא יותר אנשים, ככה הוא מחלץ את עצמו, מתוך העניין הזה. אז מי שנפל בתוך הקטע של בטריה, נפל בתוך הקטע של החיסון, ועכשיו החיסון הזה עובד אצלו, וזה לא דמיון. אתה רוצה לצאת מהדבר הזה? אתה רוצה להתחזק מאוד בקטע הזה? אז אתה תלך לאותם אלה שאתה מכיר אותם, ואתה יודע את הבעיה שלהם, כי אתה עברת את זה. ואתה תספר להם מה קורה פה. וההתחזקות הזאת, היא תוריד את החרב הזאת מהשמיים, והיא תגרום לנו לבחור, בחרת בחיים. זהו. אנחנו צריכים לזכור את זה, שההתקללות בעם ישראל זה משהו שהוא מאוד מאוד קריטי. אני לא קיבלתי חיסון, ברוך השם. מה זה לא קיבלת חיסון? אבל האחים שלך קיבלו, האחים שלך זה לא מישהו אחר. בגוף המטאפיזי הזה של נשמות עם ישראל, אתה קיבלת חיסון. זאת אומרת, הורידו גם אותך בגלל שמישהו אחר הלך. זה הערבות בעם ישראל, זה דבר ממשי. ואנחנו צריכים לדאוג על הדבר הזה, ואף אחד שלא ישן. ואם בן אדם חושב, אני לא קיבלתי חיסון, והילדים שלו קיבלו והכל בסדר, אז תדע לך שזה לא בסדר עדיין. למה? כי אתה לא חייל פעיל במלחמה. זה שאתה לא קיבלת חזק הוא ברור. אבל יש פה מלחמה, וזה המלחמת הזאת, זה מלחמת קיום, ומלחמה שיכולה להיות של מיליארדים של אנשים בעולם. שזה התוכנית, זה התוכנית של הקדוש ברוך הוא. זה כתוב במקורות שלנו, ששני שליש על העולם עתיד לחרב. וזה נבואה רעה, היא לא חייבת שהיא תתקיים. הנבואות הטובות חייבות להתקיים, והנבואות הרעות יש עליהן שאלה. וזהו, וצריך תמיד לזכור, שאנחנו נמצאים בעולם נפלא מאוד, לא לאבד את העשתונות, לא לבעל מכלום. וצריך לזכור את הדבר הזה ממש, אנחנו מתעסקים בנושא נוראי, ואף על פי כן, צריך לדעת שאנחנו נמצאים בתוך סרט של הקדוש ברוך הוא, שזה סרט שכבר נמשך 6,000 שנה, ומי יודע מאיפה זה בא ואיך העניינים התנהלו עד עכשיו. ואנחנו עכשיו בסוף של הסרט הזה, בקטע הכי מותח, הכי מעניין, בקטע שמשיח בא, וכשהוא בא, אז כבר לא יישאר אבן על אבן, מה שהיה קודם לכן. ויהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ימצא לנו את הדרך, שיהיה ברחמים. אמן.